עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב, תודה שאתם מצטרפים אלינו, תודה לסתיו קורנס, האיש על הצד הטכני של התוכנית שאתמול קיבל את פרס 103 לעובד המצטיין לשנת תשפ"ה/תשפ"ו. גבירותיי ורבותיי, תודה שאתם איתנו, אנחנו בתוכנית השני והשני, ואיתנו נמצא הבוקר...
השני והשלישי.
איתנו נמצא הבוקר בן כספית מאירו הוד השרון, כן, הוד.
המעתירה.
כן.
מה, לא ידעתי שסתיו קיבל פרס.
כן, כי אתה לא בעניינים. הרייטינג לאתמול 7-8 לתוכנית הדגל הפטריוטים, חדשות 13-5-1, סרט 12 ימים ביוני 6.5 בתבלה 13, חדשות 12-13-8, עלייה ל-13-8, באמת, יוסטגר את המייסה, חתונה עם הבת שני 15-7, חדשות 11-3. כן, בוקר טוב, תודה ליואב כהן, תודה לשר פלסנר, תודה לכל מי שעוסק במלאכה.
אנחנו גדול רוצים... אני רק בקטנה רק מציין, זה כן. עכשיו מתחילה.
מה זה, סליחה בבקשה?
תוכנית מתחילה.
תוכנית מתחילה, כן. התוכנית
היא
מתחילה.
לא מסתיימת.
בדיוק, כן.
היא תסתיים עוד שעתיים.
זה נכון, זה נכון. תודה על העדכון, תודה על התיקון.
אז תתחיל פשוט.
פשוט בואו נתחיל, תראו.
בואו, אני נמחל לך על הכל.
בואו נראה, היום, שנה, ה-17 בספטמבר, 25, שנה למבצע הביפרים ששינה את פני המערכה. אני חושב שזה יהיה נכון, זה יהיה נכון למשל לקרוא כותרת של בן כספית מהתאריך ממאי 24, שהוא כותב ככה, סינואר ונסראללה יכולים להירגע, נתניהו רוצה ניצחון מוחלט, אבל לא עליהם. בן כספית מעריב, במקום להערים על סינואר, הוא מערים על בני גנץ. במקום לטפל בנסראללה, הוא מטפל בגלנט. במקום לחשוב 24/7 על הגנת המדינה והישרדותה, הוא חושב אך ורק על הגנה עצמית והישרדותו. עברה קצת יותר משנה מאז שהדברים נכתבו, והנה אנחנו ממשיכים להיות נתונים תחת אכילת ראש של החבורה הזאת, שלא מפסיקה לחרטט ולקשקש, כולל תוך כדי שהחיילים שלנו מסתערים על עזה, ובדרך בעזרת השם להכניע את חמאס. וזה ממשיך, תפסיקו את המלחמה, ותפסיקו לעשות את זה, ותפסיקו פה, ותפסיקו שם, והשם יעזור לנו. אנחנו לא נוותר ולא נעצור ולא נפסיק כפי שרציתם שנעשה כל המלחמה, כפי שרציתם שנעשה כל המלחמה. זה היה לפני רפיח ולפני חיזבאללה ולפני לבנון ולפני איראן ולפני זה. במלאת שנה למבצע ביפרים ששינה את פני המערכה, בוא נשמע מה אמר פרשן תרעלה 12 המכונה תבעלה 12 המכונה תעמולה 12. בוא נשמע מה אמר ניר דבורי דקות לאחר תחילת המבצע. הנה בבקשה,
תמונות שמגיעות מביירות והם מדווחים שם, אני עוד לא מכיר הרוגים, מכיר רק פצועים. אז מה בדיוק רצו להשיג בזה? להפחיד? להדליק? מה? מה
זה לא ברור?
לא? אנחנו רואים את הבלבול והכאוס שזה יצר בתוך החיזבאללה. צריך להגיד
שאני חושב... זה הוויפוכו. כן, טוב, אם יהיה לי...
שתחליט מה זה...
לא, זה היה הדבורי והיפוכו, מה שנקרא... בוא נשמע את זה.
נוכל ללכת לעוד מהלכים, ויכול להיות שאולי זה המסר שאתה מדבר עליו?
כן, אבל בעיניי זה לא מספיק, ואני לא חושב שזה משרת בסוף את המטרות העליונות של מדינת ישראל. זו בדיוק הבעיה. אנחנו כל פעם הולכים אל הכירורגי, כל פעם מתלהבים מהטכנולוגיה, כל פעם המיסטר קיו והג'יימס בונד, אבל זה לא מה שמכריע מערכות, וזה לא מה שמשנה את האסטרטגיה, את המדיניות הגדולה שאנחנו אולי היינו רוצים שתקרה.
הולכים לכירורגי.
ולכן עם כל הכבוד לדבר הזה, ואפשר להתפעל פה מכל מיני יכולות.
אפשר להתפעל.
בסוף אני שואל עוד פעם, מה רוצים להשיג?
מה רוצים?
אתם רוצים להחזיר תושבים לצפון בביטחה? בביטחון? זה מה שקבעתם רק אתמול בלילה. רק מתחילים. יש לזה בעיניי שיקול מוטעה.
מוטעה.
כי אתה צריך, אם אתה רוצה לעשות דבר כזה, להתייחס לאיום הכי גדול של החיזבאללה. האיום הכי גדול של החיזבאללה זה יכולת האש שלו. ואתה צריך ללכת למהלכי פתע בתוך תקופה שבה קשה לך להפתיע.
שלום
אז
מכנת.
אתה צריך לעשות מהלכים אחרים הרבה יותר גדולים, שיש להם משמעויות הרבה יותר גדולות, אם אתה רוצה לשנות מציאות. זה, עם כל הכבוד, זה לא הכיוון.
שלום מכנן.
זה לא הכיוון. זה לא הכיוון. הולכים לכירורגי כל פעם, הולכים לטכנולוגי כל פעם, מספיק עם הדברים האלה. לא מבין מה רצו להשיג פה, מה זה הביפרים האלה, מה זה האירוע הזה. אנחנו פרשנים צבאיים, אנחנו מודלפים על ידי גלנט והרצי, וזה צעצועים, אלה צעצועים. גבירותיי ורבותיי, מה אני רוצה שנלמד מהשיעור הזה שאני מעביר לכם, ואני מקווה שאתם מסכמים וכותבים את הדברים, כן? שימו לב, זו התקשורת הישראלית. שמעתם מה בן הכספית כתב לפני המבצע, שמעתם מה ניר דבורי אמר דקות אחרי המבצע. זו אכילת הרס היומיומית, 24/7, כן? בוקר, צהריים וערב, שהם אוכלים לנו את הראש בלי קשר למציאות. בלי קשר למציאות. אין קשר למציאות, כן? פשוט מקשקשים, מדברים. אתם יודעים מה? תשמעו את בן כספית. מה זה בן כספית? בואו אני אגיד לכם מאיזה תאריך זה. יואב, מאיזה תאריך זה הבן כספית הזה ששלחתי לך? אתה זוכר? יש לך זיכרון שזה, אני לא יודע. זה, הנה, אני אגיד לך, זה מאוגוסט 22. זה המבצע של לפיד, אחרי המבצע של לפיד, נדמה לי, או בתקופה של בנט, של בנט. בבקשה, תן לי.
תגיד, אז המדיניות בעצם שהממשלה הזו מאוד הלכה איתך הרחוק קדימה, של לתת גם מקלות, כאילו להגיד
גם מקלות,
אבל מצד שני 15,000 פועלים. אתה יודע, לתת להם לחיות, לעודד אותם כלכלית.
בדיוק.
ולהגיב צבאית, זה בעצם... אולי יש מצב, אני קצת סקפטי, שזה אפילו נושא פירות.
נושא פירות! 15,000 פועלים, לתת להם כסף, תנאים, חבר'ה, תראו את הממשלה הזאת, זו הממשלה. היא מפרגנת לחמאס, וזה נושא פירות. אתם מבינים על מה אני מדבר? אני מדבר על זה שיש פה ממשלה שפשוט היא פיצחה את האירוע איך מתנהלים עם חמאס. אותו דבר, עכשיו תקשיבו עוד אינסרט אחד שאני משמיע לכם. אהוד יערי מדבר, בן כספית ברעיין, כן? זה אותה ממשלה, אותה ממשלה. תקשיבו מה אהוד אומר ומה בן אומר לו, בבקשה.
הוא חומר יותר גדול, הוא עובר היום ברובו הגדול למטרותיו.
מה זה יותר גדול ממה? כסף שהיום נכנס יותר גדול ממה שעבר בתקופת נתניהו?
לעניות דעתי, קטר הגדילה את הכספים שהיא מעבירה לעזה, ועל כך נדמה לי גם זכתה לשבחים, אני כבר לא זוכר מן המדינאים שלנו...
בני גנץ חזק חזק מול הקטרים, חזק.
להדגיש את העניין של
הקטרים. בסדר.
כן, הממשלה הזאת הגדילה, הגדילה. אני אומר פעם שלישית, הגדילה את הכסף לקטרי, עונה לו בן כספית, בני גנץ חזק מאוד מול הקטרים. חזק מאוד, חזק מאוד, חזק חזק. ונתחזק, חזק ונתחזק, הבנתם? כל מה שהם אוכלים לכם את הראש היום, וביבי נתן את הכסף, וביבי עם הקטרים, הוא אבי אבות הפצצה האיראנית, הוא לא מטפה, הוא יביא לנו מלחמה אזורית, כמה, זה התעללות בחסרי ישע, התעללות בחסרי ישע מה שקורה לנו, כן, בני גנץ חזק מאוד עם הקטרים, הכסף הוא גדל מקטר, הכסף גדל בתקופה של בנט, מי היה מאמין? בוקר טוב, זה היה רק הסיפתח, חבר'ה, תהיו ערוכים, זה יום לא פשוט, לא פשוט מה שקורה פה, בוקר טוב.
אכן, קודם כל, ספוילר קטן, רק שתדע, שום דבר, גם אם אמרתי בקפטט בנובמבר תשפרץ, שצריך להצביע בעד סינואר, שום דבר לא יחפר על השבעה באוקטובר. זה חשוב לי שזה יהיה רשום אצלך איפשהו, בקטנה, בגדולה, באדום, בצהוב, באיזה צבע שאתה רוצה.
שנייה, רושם.
שתיים, יפה. שתיים, שיקרת עכשיו ללא הכרה כרגלך, הוצאת דברים מהקשרם ללא הכרה כרגלך, אתה פשוט רוצה שנשמע לך בפעם ה-230 מיליון, שאני גם בממשלת בנט לפיד. אפשר לשבח את הפעולה נגד הג'יהאד האיסלאמי, כפי ששיבחתי גם את הפעולה הזו אצל נתניהו, וגם אז, בממשלת בנט לפיד, שהייתה הממשלה שתמכתי בה, אמרתי שחייבים, אבל חייבים, אבל מוכרחים, להיכנס לעזה ולפרק את חמאס. וכשאתה אומר, הם אוכלים לנו את הראש בלי קשר למציאות, גם מזה בחיים אתה לא תצליח לברוח, מהעובדה שאתה יודע טוב, למרות שאתה ממשיך לשקר, כי אתה שקרן פתולוגי, שאני, מ-2008, עד השבעה באוקטובר 2023, הטפתי כמו קאטו הזקן, פעם אחרי פעם, מיליוני פעמים, לעשות את העבודה בעזה עכשיו כשזה זול, ולא אחר כך שזה נוח.
שלך, האם בעזה מעכשיו שקטה לנצח, או שהאם אנחנו נראה משם עוד רקטה שמשוגרת?
אתה מבין, זה רק חפש צר, ברור שלא, ברור שאנחנו בסוף נצטרך לעשות את העבודה בעזה. כמה שלא נבדל.
אתה יודע למה? אתה יודע למה?
למה?
כי הם רוצים לחזור לכפרים שלהם ב-48.
אז למה לא אמרת את זה לביבי ב-2009? עד 2021.
זה היה אותו דבר.
עד 2021. למה?
אמרתי את זה גם אז.
לא, זה לא היה אותו דבר.
אני תמיד אומר את זה.
זה לא היה אותו דבר, ינון, ממש לא.
תמיד אני אומר את זה.
כל שנה שעוברת, בלי שנכנסנו, על פי שיטת ליברמן, חיים רמון ובן כספית הקטון, וניקינו את עזה כמו שעשינו בחומת מגן, תגרום לנו לאבד הרבה יותר חיילים כשנצטרך לעשות את זה. אבל אתה מה זה יהיה מרוח? על ידיו של אתה יודע מי?
אני יודע, אני יודע. אתם שמעתם את זה 200 פעם, אבל יש לי עסק עם שקרן, עם אדם ששוטף לכם את המוח, שמנסה להאשים אותי, כן, בשבעה באוקטובר, כשהאשם בשבעה באוקטובר זה בנימין נתניהו. אז כל פעם שהוא ישקר, אתם תשמעו את זה שוב. זאת ועוד, הוא הקריא עכשיו כרגלות איזה קטע שלי, מאיזה טור, מה הוא רוצה שתחשבו? שאני בכלל, אבל ממש בכלל, אבל ממש ממש בכלל, כבר אחרי השבעה באוקטובר חושב שביבי לא יחסל, או כן יחסל, כתבתי שם שהאויבים שלנו יכולים להיות שעננים, כי לא נחסל אותם. אז ברוך השם, יש את יוסף גרוסמן. והוא שמע את זה, והוא הגיע לטור המקורי, והנה מה שעניון לא יקריא לכם. במזרח התיכון יש עכשיו שלושה מנהיגים בבונקר. אמיתי או הווירטואלי? הראשון הוא חסן נסראללה, למרות הפסון והפסדה, מנהיג חיזבאללה עדיין חושש לחייו ויודע שהוא במקום גבוה בבנק המטרות של חיל האוויר, כמעט לא מסתובב באוויר הפתוח, נע בחשאי שומר על איפול מוחלט סביב תנועותיו. השני היא יחיא סנואר, זה ידוע, איש תחוב במנהרה כלשהי כבר שבעה חודשים וכן הלאה וכן הלאה. העולב והפתטיות בלנסות לקחת עיתונאי שבמקרה, בנקודה הזו ורק בזו, בכל שאר הנקודות כל החיים שלי טעיתי, סבבה? בנקודה הזו היה זה שהטיף יותר, אפילו יותר מליברמן בבנט, זה אני, ולנסות להפוך אותו לאשם מעיד כמה עבד נרצה, אבל נרצה, צריך פשוט לרצוע את אוזנו, יכול לנון מגל להיות, אבל הוא הצליח להסיט אותי ממה שרציתי לספר לכם.
אני רק השמעתי הקלטות והקראתי דברים שכתבת, בן. זה הכל. זה כל מה שעשיתי.
א', אתה לא רק את זה עשית, כי עכשיו אתה מפריע לי. וב', אתה עשית את זה תוך הוצאת כל הדברים מהקשרם, כי אתה יודע, אתה מנסה לייצר רושם, שאני חשבתי שלא צריך להפיל את שלטון חמאס, שהאמת היא, ואני אמרתי את זה 20,000 פעם.
לא אמרתי את זה.
אבל ינון, אני לא רוצה לבקר איתך עכשיו, תן לי לסיים את הדברים שלי. לא אמרת, אתה בסדר. אתה נרקיס מלך הביצה, אתה יפה תואר, אתה מנהיג, אתה זר, תניח לי. בואו נשמע רגע איזה צונמי ואיזה שטויות.
בידוד, איך אמר אותו איש ישן עם זקן חדש, הוא היה פעם ראש ממשלה לזמן קצר, לא מהמוצלחים ביותר, הוא אמר הצונמי המדיני בדרך. איזה צונמי, איזה בידוד, איזה שטויות. מדינת ישראל נמצאת בפריחה מדינית חסרת תקדים.
יש הרבה כאלה שהוא, בסוף, הרי אתמול הוא כינס סיבת תונאים כדי לנסות לתקן מה שקלקל שלשום. הגרנד מייזר, השר האוצר המגוחך שלו, אפילו לא הסכים לבוא לעמוד שם לידו. בגלובס פורסם ששעה או שעתיים לפני נאום ספרטה, המגוחך של האיש העלוב הזה, התקבל בישראל המסמך שהאיחוד האירופי עולה מדרגה באיום לבטל את הסכם הסחר. עכשיו, ביטול הסכם הסחר יעלה לנו עוד מיליארד דולר במחסים. זאת אומרת, רמת החיים תמשיך לרדת. אז האוויל המשריש הזה דיבר על ספרטה, על סופר ספרטה, הפיל את מה, כל מה שנשאר להפיל, ואז כנס מסיבת תונאים להסביר לנו איזה גאון הוא. זה הסיפור. עם זה יש לנו עסק. ועוד משהו קטן, הוא גם לא ידע על מאי גולן. רחמים לא ידע, תשמעו.
לגבי מאי גולן, זה מתרשמתי את זה כאן. קודם כל, אני לא מכיר את המקרה. לא יכול לדבר על זה.
איך הוא יכיר?
זה שמאשימים מישהו, זה לא אומר כלום. אני יכול לתת עדות אישית.
רמת האמינות של האמירה שהוא לא מכיר את הפרטים ולא ראה את מעבדת הסמים שנתפסה אצל הרלשית של מאי גולן בערך דומה לרמת האמינות שהייתה לו כשהוא אמר שדרי לא אמר שהוא קרא לו לשרת בצבא.
לא ראיתי את זה ואמרו לי שהוא לא אמר את זה.
אמרו לי.
רבותיי, מי שנושא גאון זה לומד
תנ"ך.
12 שנה, אתה ראש ממשלה. איך באמת אתה מסביר את זה? שהנושא לא טופל.
אני לא עסקתי בסכנת הביטחון.
נתניהו גם לא זוכר שקיבל את המכתבים.
אגב, השאלה ששמעתם בסוף, זה נדמה לי מרים נאור השופטת, לפני שנפטרה, של ועדת החקירה של מאירון, גם את זה הוא לא ידע. הוא קיבל מכתב, 800 מכתבים, כולל דוח מבקר מדינה אישי, מהרה אישית אליו, אדוני מאירון רקוב, תתקן את זה, לא ידעתי כלום, הוא לא ידע. ולסיום, תשמעו, אתם יודעים מה, למה אני צריך להסביר את זה? קראתי לזה יש שוני.
אין כמעט, עוד מעט לא יישאר שר או שרה,
שהיועצת
המשפטית והפרקליט המדינה לא החליטו להעמיד אותם. עכשיו בדקתי את זה פחות או יותר, כן, אני בדקתי בתקופה שהייתה ממשלה הקודמת.
את זה בדקת, נכון?
כלום, גורנישט, אפס. כולם, כן, מלאכים.
אם מדברים על שחיתות,
זה 2011.
הוא אמר את זה. אני רוצה שתשים לי לב שיש הבדל. בממשלה הקודמת חמישה אנשים עומדו לדין. חמישה, חלקם הורשו והלכו לבית סוהר. חמישה אנשים. ראש ממשלה, שרים, חברי כנסת. מהממשלה, מהמפלגה השולטת. מקדימה. בממשלה בראשותי, במפלגת הליכוד, שהיא מפלגת השלטון, אף אחד לא עמד לדין. יש שוני, אני חושב שזה שוני. לא נאה להעמיד את כולם, לחבר את כולם, יש שוני. עכשיו, אם חיים שואל אותי, מה זה באמת מקור השחיתות? מקור השחיתות זה בראש ובראשונה הבירוקרטיה.
יש שוני. ב-2011 הוא שנתיים בשלטון, חזר, הוא מסביר שקדימה חמישה אנשים, אגב כולל ראש ממשלה, הלכו לו לכלא, והוא מתגאה בזה שאצלו אף אחד. עכשיו, כשלא נשאר אבן על אבן, שהמשטרה זה משטרת בן גביר. מה, הוא, רגע, לא הבנתי. הוא חושב שבאמת בן גביר נתן הוראה לחסל את מאי גולן? הוא לא ראה את התחקיר של יוסי מזרחי ודפנה ליאל שכל הלשכה שלה עבדו פיקטיבית ושילמו לה לכאורה חזרת הכסף? זה אפילו לא שחיתות, זה אלבון. הוא לא ראה את הצילומים של, של חממת קנאביס בבית של הרלשית שלה? מה, הוא חושב שכולנו מפגרים או מטומטמים? זה אין לתאר בכלל. אבל תגן, תמשיך להגן על אבינון, זה טוב.
בהחלט, בהחלט, בהחלט. תראו, למה אני אומר, כאילו,
למה?
אתה מתרגשת מהדברים, בסך הכל נשמעתי לך מה אמרת, מה אמרת בתקופה של ממשלת בנט. אמרת, זה עובד, זה עובד, מכניסים פועלים, מוצאים פועלים, ואת זה, ומכניסים להם כסף, ועוד יערי אומר לך, נכנס יותר כסף קטרי, ואתה אומר לו, בני גנץ, חזק מאוד עם הקטרים, הוא חזק מאוד, חבר'ה, העסק עובד, אנחנו עם הקטרים, לכן כל הקשקושים, שאתה משמיע פה כל היום על הקטרים, אתה בעצמך פרגנת לבני גנץ, שהוא חזק מאוד עם הקטרים, שהוא שיגדיל את הכסף מקטר לחמאס. אתה פרגנת, אתה כל היום מדבר על הכסף מקטר, אתם הייתם חלק מהקונספציה, לא ישר הייתם חלק מהקונספציה, אתם אבי אבות הקונספציה, כל הפלברה של חיים רמון, כל הפלברה של חיים רמון, כן, זה רק בגלל שהוא רצה שם את הרשות הפלסטינית כדי להקים מדינה פלסטינית. אגב, לדעתי אנחנו חייבים להקים מדינה פלסטינית, אני חושב שלא תהיה ברירה, חייבים להפסיק את המלחמה ולהקים מדינה פלסטינית, אחרת מחרימים אותנו באירוויזיון. ספרד כבר הודיעה, ראיתי שרוב הסיכויים שמחרימים אותנו, אין מנוס, חייבים להפסיק את המלחמה ולהקים מדינה פלסטינית כדי שלא יחרימו אותנו באירוויזיון. זה אני אומר לך במאמר מוסגר. אבל בן, אתה יכול להתעצבן, אתה יכול להגיד לי יוסף שימצא לך את התורים, מה הקראת? שאתה אומר שנסראללה בבונקר וסינואר במנהרה, מה הקראת? מה הוכחת? אתה כתבת על נתניהו שהוא לא מתעסק בביטחון, שנסראללה יכול להיות רגוע, שסינואר יכול להיות רגוע. זה מה שכתבת. זה מה שכתבת, שנתניהו לא מתעסק בביטחון. זה מה שכתבת. זה כמו שכתבת אתמול. מה כתבת? נתניהו, בנימין נתניהו צריך להישלח להסתכלות, צריך להכריז נועל חניבל על ישראל. אתם ממשיכים אותו היום, אתמול, שלשום, לפני חצי שנה, לפני שנה, לפני 10 שנים. כל היום אתם כותבים את אותם דברים. ביטחון, כלכלה, חברה, הכל אותו דבר. אין שום דבר. אתם כמו תולעים בתוך, אני לא יודע מה, מתערבבים אחד בתוך השני, כן? והכל רע ורע 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 ורע. והוא צריך להסתכלות, ונסראללה לא דואג, והוא לא דואג לביטחון. ובינתיים הוא מקריס את הציר השיעי, ומפיל את חיזבאללה, ומפיל את סוריה, ומפיל את איראן, ומפיל את החות'ים, ומפיל את חיזבאללה. ואתם ממשיכים. הוא לא אכפת לו, והוא לא דואג לכלכלה, והוא דואג רק למשפט, והוא לא זה. ואתם פשוט, תשמע, זה אירוע הזוי. זה אירוע הזוי. עכשיו, כולה אני משמיע לך מה אמרת. זה הכל. משמיע לך מה אמרת. אז אתה אומר לי, לא, אבל אני אמרתי שנסראללה בבונקר. אז מה אם אמרת? אבל אתה כתבת שנתניהו לא דואג לביטחון. זה מה שאתה כתבת. זו הייתה הכותרת שלך. כן, הנה זה מה שכתבת. סינואר ונסראללה יכולים להירגע. נתניהו רוצה ניצחון מוחלט, אבל לא עליהם. במקום להערים על סינואר ומערים על גנץ, במקום לטפל בנסראללה ומטפל בגלנט, במקום לחשוב 24/7 על הגנת המדינה והישרדותה, הוא חושב רק, אך ורק על הגנה עצמית והישרדותו. זה אתה כתבת, זה המילים שלך, אלה המילים שלך. שזה פשוט קשקוש מקושקש, שקר מתואב, עלילת דם שאתה עושה כל הזמן, שכאילו נתניהו לא אכפת לו מהמדינה, לא אכפת לו מהביטחון של המדינה, לא אכפת לו מהאזרחים, זה באמת אתם כותבים, שאכפת לו רק הישרדותו, ורק המשפט שלו, ורק התנאים של המשפחה שלו, וכל מיני שטויות. אתם פשוט חבורה של אנשים שקרנים, שמעלילים עלילות דם עליו במשך שנים, מקיזים את דמו, והוא לא סופר אתכם, וממשיך, ועושה את מה, והוא חיסל את נסראללה, והוא חיסל את סינואר, והוא חיסל את כל הצמרת של חיזבאללה, והנה אנחנו חוגגים שנה לביפרים. אתם עשיתם תבלה שלא תהיה מלחמה בלבנון. אותה תבלה שאתם עושים עכשיו עם המלחמה בעזה, עשיתם תבלה שלא תהיה מלחמה אזורית, שלא ניכנס לזה. אני זוכר את ישראל זי וכל האולפנים וידלין וכולכם, כולכם אמרתם, לעשות הסכם עם חיזבאללה, לא לעשות מלחמה, זה מה שאתם אמרתם. השמעתי לך את דבורי 5 דקות אחרי האירוע, אז אתה עוד מעיז לפתוח את הפה ולהגיד לי, לקרוא לי איזה קטע מהטור שלך? כולה שמים לכם הרע מול העיניים. זה מה שאמרתם, וזה מה ש... אני רק רוצה שאנשים יבינו, שמה שאתה כותב היום, זה בדיוק מה שכתבת לפני שנה, וזה אותו, יש לזה אותו ערך. כלום ושום דבר. קשקוש בקושקש. אתם לא בעניינים, אין לכם מושג מה קורה, אתם סתם מבלבלים את המוח. עכשיו רבותיי, שימו לב ברשותכם, עוד 4 ימים זיני מתמנה בעזרת השם לרשות השבק. מחר הוועדה תתכנס של גרוניס, אני מקווה שהיא תאשר אותה. אני מניח שיוגש בגץ. יש פה סימן שאלה, קירות רונן תהיה השופטת התורנית, ומדובר במישהי שהייתה עוזרת פרלמנטרית של יוסי שריד. אוקיי, שתבינו מי השופטת. בסדר, מי שאמרה שלכאורה גם המבצע בעזה הוא נתון לשפיטה שתיים של בגץ. בסדר. אם הכל יהיה קשורה, ביום ראשון הממשלה תחליט על מינוי זיני, והוא יהיה ראש השבק הבא, למרות שראיתי אתמול דפנה ליאל פרסמה ש-260 בוגרי השבק, 260 עובדים ומנהלים לשעבר בשבק, הגישו פנייה משותפת לוועדת גרוניס, ובה הביאו את חששם כי מינויו של דוד זיני לתפקיד ראש הארגון עלול להביא לפגיעה משמעותית באיזון בין צורכי הביטחון לשמירה על ערכיה הדמוקרטיים של ישראל. תקשיב, האנשים האלה הם עזועים, הם מצחיקים. זה כמו בסרטים המצוירים האלה שממשיכים ללכת מעל המצוק ורק אז הם קולטים שהם באוויר. חבר'ה, אתם באוויר. אתם באוויר. עד לפני דקה הוא היה אלוף בצהל. מה אתם מבלבלים את המוח? מה אתם קשקשים? זו ועדה לתואר המידות. מה הקשר על מה שאתם מדברים? מה כל השולחים 10,000 תלונות והערות? מה אתם מבלבלים את המוח? זה ועדה לתואר המידות. לזרוק את כולכם מכל המדרגות. זה מה שיהיה. אירוויזיון אמרנו, תכף נדבר על שדה תימן, יש כותרת גדולה על שדה תימן, יטופל בהמשך. בן כספית, בבקשה, תודה.
אתה השוות אותנו עכשיו לתולעים, ואני משווה אותך ליוזף גבלס, כי זה מה שאתה. אחד. אגב, אחרי שפעם בזמנו השוות את מצביעי יש עתיד לבבונים. אתה ממשיך לשקר.
הגענו לגבלס, יפה.
לא, כן, ברור.
ברור.
אתה רגע קראת לכל מי שלא תומך בנתניהו תולעים. אני פשוט שמעתי, ישבתי והקשבתי.
אמרתי כמו תולעים, כמו.
נכון. כן, נכון, כן, כמו תולעים. נכון. בדיוק, זה מה שאמרתי. כן. יפה, אז בוא נתחיל. אתה אומר, אתה טוען שאני אומר שנתניהו לא דואג לביטחון. לא, ברור שהוא דואג לביטחון, ולכן הגענו לטווח הכי גדול בתולדותינו, זה כי הוא דאג לביטחון עם המשקפיים הוורודים המגוחכים, שהוא והגברת שלו הצטלמו איתם מחופשה לחופשה ערב הטווח, כשהוא מוזהר על ידי כולם. יש איזה סרטון, לא אשמיע לכם עכשיו, עם כל העזרות שהוא קיבל, גם הדרגים הצבאיים, גם המדיניים, גם ללפיד, גם ליברמן, על הגדר בעזה, והוא עם המשקפיים הוורודים, ולא, הוא דואג לביטחון, אבל הביפרים. אנחנו רוצים להקים מדינה פלסטינית, אמרת, נכון? הרגע אמרת את זה, רמון,
נכון,
שלמון.
נכון.
2011, תקשיבו.
תגיד דוגרי, דוגרי. אתה רוצה לדבר דוגרי. אם יענו צריך לביטחון של ישראל, אתה יכול להיות ראש הממשלה שיקים את פלסטין?
אני אהיה זה שיקים הסדר שלום של שתי מדינות לאום.
לאום. לאום, שהם יכירו, יכירו, מה שלא יקרה לעולם.
אתה מגחיך את עצמך עוד יותר. יש רגעים שבהם אתה צריך לשתוק. אני לא יודעת.
עובדה שקמה מדינה פלסטינית.
יש רגעים שבהם אתה צריך לשתוק. בעיקר כשאני מדבר, אבל גם כשמתברר כמה אתה חלול.
הוא הקים מדינה פלסטינית?
וכמה אתה עבד... לא, אז אני הקמתי מדינה פלסטינית.
איפה היא קמה?
וכמה אתה עבד נרצע. האיש הזה נסע את נאום בר אילן, שזה אירוע היסטורי מכונן שלא יימחק, כי זה פעם ראשונה שמנהיג המחנה הלאומי, או ה-whatever, או האימוני, עם השרימפסים והקלמרי והשיקסה, אומר שהפתרון הוא שתי מדינות. אגב, אי אפשר לקחת את זה בחזרה. לגבי לא רציתם מלחמה, עשיתם תבהלה שלא תהיה לבנון, מלחמה בלבנון. השקרן שוב מתעלם, ואני לא מתכוון לנתניהו, מ-11 באוקטובר, 4 ימים אחרי הטבח, שהצבא וגלנט מביאים לנתניהו תוכנית סדורה לחסל באותו רגע. כולם נמצאים שם, גם נסראללה וכל צמרת, כל המועצת השורה שלו, והוא מפחד. גנץ ואייזנקוט רצו לעבור כבר ללבנון ולהקות את חיזבאללה בפברואר 24, זה בפרוטוקולים. עכשיו, כל העלילות המטומטמות האלה, כן, הביפרים זה הוא, כן? הביפרים זה המצוינות הטכנולוגית שלנו, שאם היא הייתה מעניינת אותו, אם היא הייתה מעניינת אותו, הוא היה עכשיו מקציב כסף, לא לבנות טרמינל לאומן, אלא לשפץ את מכון ויצמן. והסיפור, הרי מה הם רוצים? שינון יוכל להמשיך לשקר וספר לכם סיפורי סבתא. בגלל זה הם מתנגדים לוועדת חקירה ממלכתית, שעד לפני דקה הם דרשו אותה על כל מיני ועדת רוגלות. עכשיו אמרו להם, אוקיי, אז יצחק עמית לא ימנה, סולברג ימנה. מתנגדים. אני אומר, אלרון עכשיו פורש, שאלרון יעמוד בראש ועדת החקירה הממלכתית. ספוילר, גם לזה הם התנגדו, כי הם רוצים לברוח מהאחריות.
בן התפזר,
מעולם לא הגבתי, לא שיבחתי כסף קטרי. בנט לפיד, כעובדה, הפסיקו את מזוודות המזומן מקטר, העבירו את זה לכרטיסים נטענים למשפחות. וכן, שיבחתי גם את זה שהממשלה הזו, התחילה להגיב על כל בלון תבערה והפסיקה את השריפות. בתקופה של מר ביטחון, כל עוטף עזה נשרף. בתקופה של בנט לפיד, גץ אחד לא ידלק, לא נדלק. עכשיו, תשמעו איך מיכאל שמש מנסה...
התפזרת, בן, התפזרת.
בסדר, אני אוהב להתפזר. מיכאל שמש מנסה לשאול אותו אתמול, את הפחדן, אם הוא מגנה את הסיפור של קטר גייט, שזה שהיועצים שלו קיבלו כסף מקטר, לא חמאס, היועצים שלו. קראתי לזה, האם אתה מגנה?
אני רוצה לשאול אותך, אם אתה רוצה לגנות את היועצים שלך שנתנו שירות ביחסי ציבור לקטר. אין כסף למעשה.
כן, בבקשה, אני לא מתעסק עם תועמלנים סיטונאים. כן, בבקשה. אין שקר, אין פייק. קטר פייק כזה שעוד לא ראיתי, וזה יתברר.
קטר פייק, אני רק רוצה להזכיר לסיום, אתם יכולים להפסיק את זה, להזכיר לסיום, אני... כמו שאני אומר מההתחלה, הסיפור הפלילי ייבדק, יימצא, משטרה, משפט, הכל. בניגוד לינון, אני לא בוחר מה שנוח לי, ואז תוקף את השופט שהוא לא, כי הוא ירות רונן. כל מה שנקבע, אני מרכין את הראש, כי ככה זה צריך להיות במדינה דמוקרטית, אלא אם כן החלטת לפרק אותה, כמו שמלאך החבלה החליט. אני מדבר רק על העובדות שאנחנו יודעים, רק על מה שיודעים. על זה שפלשטיין קיבל את שכרו מקטר, הוא בכלל לא אמור היה לעבוד שם, כי הוא נכשל בבדוק, בבדיקה הביטחונית. על זה שאוריך קיבל כסף מקטר, וכו' וכו'. אני חושב שעמית סגל מסביר את זה הכי טוב. הכי טוב, מה זה קטר? וכשאתם שומעים עכשיו את ההסבר, לסיום, תחשבו, בזמן המלחמה, יוצאי נתניהו קיבלו מהם כסף. קראתי לזה מדינה מורכבת.
בשבעה באוקטובר ב-12 בצהריים, כשהנוחבות עדיין מסתובבים בעוטף, רוצחים, טובחים, אונסים, מתעללים, ממשלת קטר פרסמה הצהרה מיוחדת. מה לדעתכם היה שם? גינוי, זעזוע, הסתייגות? ממש לא. הם פרסמו הודעה שיש בשלושה מרכיבים. אחד, הטענות הפלסטיניות צודקות. שתיים, ישראל אשמה בהכל. שלוש, ישראל היא זו שצריכה עכשיו להרגיע את המצב. אתם מבינים? זאת המדינה שאנחנו כל כך נזרים בכבודה. שנתיים נזרנו בכבודה. זאת המדינה שעכשיו עושה ועידה מיוחדת. איך פגענו בריבונותה? שהם ימנו את האנשים שפלשו אל תוך העוטף. אז אחרי שנתיים של בלבול מוסרי עמוק, של לשלוח את האנשים שלנו לתיווך בקטר, הגיע הזמן להודיע להם, חברים, החגיגה הזאת הסתיימה. אתם לא ידיד, אתם לא מדינה מורכבת, אתם אויב.
רק תעצמו את העיניים, תחשבו מה היה קורה, מה, אם ראש ממשלה פה היה כל שם אחר, כמובן בנט, לפיד, גנץ, תוך כדי מלחמה בחמאס, שקטר ממנה,
חייבים לסייר,
התפזרתי לכסף קטרי, שהיועצים שלו בתוך הלשכה מקבלים
כסף
מאותה
קטר. זה תלוי באיזה בוקר אתם קמים,
תראו לעצמכם מה אינון,
אבל אתה לא בטוח שיש פה משהו פלילי, אבל אתה לא בטוח.
הדיווחים
בחסות.
אני לא מבין איך אם אתה כל כך מתרגש מקטר שהיא אויב, איך כשאהוד יערי מסביר לך, והשמעתי לך מקודם, שהממשלה הזאת של בנט מכניסה יותר כסף מקטר לחמאס, אתה אומר לו, כן, בני גנץ חזק מאוד עם קטר. זה לא מפריע לך שהיא אויב. להפך, זה נשמע כאילו אתה מפרגן, שהממשלה הזאת מתפקדת טוב, שבני גנץ עושה את העבודה, והוא חזק מאוד עם קטר. איך לא הפריע לך אז, כן, שקטר מממנת את חמאס? זה נורא מוזר. זה קטע נורא מוזר, אני לא מבין את זה. יש פה ממש קטע שאני לא מצליח להבין איך הוא נעשה. בן, אנחנו יודעים את האמת. אתה בפוזיציה. זה הכל. זה הכל. אתם, כמו שאתה אומר לי, הביפרים זה לא ביבי, זה המצוינות הטכנולוגית של הקפלניסטים. בסדר, גם השבעה באוקטובר זה לא ביבי. זה הכישלון של המצוינות הטכנולוגית והקפלניסטים. זה השבעה באוקטובר. אוקיי, זה האירוע, זה לא נתניהו, הביפרים לא נתניהו, 7 באוקטובר לנתניהו, סתם עבר שם במקרה, עבר שם באזור, זה כל האירוע, אתם מבולבלים, אתם בהפגנות שלכם ברחביה היום, אני רואה שם את השלטים שלכם, זה תמונות של ילדים מזאתים ותמונות של חטופים ביחד, אתם בוורטיגו, אתם בקריסה תודעתית, הכל מבולבל, בערוצים של הערבים, מצטטים את יאיר לפיד, מצטטים את כולכם כל היום, כן, אומרים, שהוא אמר אתמול, ביבי שולח אותם להיהרג, את החיילים להיהרג במלחמה סתם, הם יחזרו מתים, זה מה שמצטטים אתכם. זה אותו דבר כמו לבנון, זה מה שאני מנסה. כל מה שאני מנסה להסביר, שאנשים ידעו, כן, עם מה אנחנו מתמודדים, שכל מה שאתם אומרים, זה הכל פייק, כן, מתוך אמביציה לפגוע בנתניהו, לא אכפת לכם הביטחון, לא אכפת לכם שום דבר, לא ישראל, לא כלום, רק לפגוע בנתניהו, זה הכל, פשוט מאוד, ולכן אתם נשמעים, אותו דבר כמו שהשמעתי לכם דבורי, דקה אחרי הביפרים, וככה הוא נשמע, ככה הוא נשמע, עכשיו לגבי שדה תימן, תראו, בואו, אני רוצה להשמיע, להקריא לכם, מה גליקמן פרסם אתמול, שתבינו על מה אנחנו, מדברים פה, בסדר? פרשת שדה תימן ופרסום הסרטון, בתגובה שהוגשה לבגץ הערב על ידי משרד המשפטים, נכתב כי פרסום הסרטון, אתה יודע מה? נקרא את זה אחרי זה, בואו שיהיה לך זמן להגיב, בבקשה, כי יש לנו עוד מעט עוד פרסומות, בבקשה.
תשמע, אני ממש מתרגש. תראה, אני אגיד לך בקטנה מה שכבר אמרתי לך היום.
או שתענה לי אחרי הפרסומות, הכי טוב.
אתה יודע מה, סבבה.
אוקיי.
טוב, אז אין ברירה.
אין ברירה.
צריך פשוט מדי פעם, כשאתם שומעים את כל הקקופוניה, ואת השאלה ששאלתי את אהוד יערי באיזה רעיון, שלך תדע מה, מי, הקטר, תמכתי, בני גנץ, צריך לזכור את העובדות הפשוטות הבסיסיות, שהעבדים הנרצעים ומנהיגם ינון מגל, מנסים להשכיח מאיתנו. נתניהו ראש ממשלה עוד מעט 18 שנה. נתניהו הבטיח להפיל את שלטון חמאס, על זה הוא נבחר, והוא עשה הפוך. נתניהו הוא זה ששלח את יוסי כהן להביא, לשכנע את אמיר קטר, להכניס 30 מיליון דולר במזומן לתוך הרצועה כל חודש. על פי כל מומחי הביטחון, הכסף המזומן הוא זה שעוזר ומממן טרור, זאת אומרת לשלם למבריח הבדואי וכו' וכו'. נתניהו הוא זה שהורה לסגור את יחידת צלצל, אודי לוי העיד על כך, שחיפשה את הכסף החמאסי והקטרי. בסופו של יום, רק דבר אחד מעניין, רק דבר אחד חשוב. בשבעה באוקטובר 2023, בנימין נתניהו היה ראש הממשלה. הוא לא נקלע לשם בטעות חודשיים קודם, כמו שאולמרט אגב במלחמת לבנון השנייה, ועדיין הוא היה אחראי עליה. הוא היה ראש הממשלה עשרות שנים ברציפות. הוא זה שהנחה שבוע לפני הטבח, במסמך כתוב, להמשיך לנצל את המקלות והגזרים הכלכליים, להמשיך עם קטר, להכיל את חמאס. זה הסיפור היחיד. אחר כך הוא טוען שאנחנו בוורטיגו. האמביציה היא לפגוע בנתניהו. לא. האמביציה היא להיות שומר ביטחון ישראל, וכשאתה זה שהביא את ישראל לטבח הקשה בתולדותיה, אתה צריך להסיק מסקנות. ולכן, הם מונעים ועדת חקירה ממלכתית. תשמעו שני קטעים של כמה שניות כל אחת, מה הוא חשב על ועדת חקירה ממלכתית כשלא הוא היה אחראי.
אני דורש הקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור את כל ההידרדרות הביטחונית.
כן, זה היה, אני לא, אתם יודעים מה, אני אפילו לא זוכר מתי בדיוק, אבל הנה, הנה שוב.
אני חושב שאין מנוס מוועדת בדיקה, ועדת חקירה ממלכתית, כי זה המכשיר שיש
במדינה. שופט וכל הסיפור?
בעבר זה מה שעשינו במצבים דומים ואפילו פחותים, אבל נדמה לי שהבעיה היא כזאת שאין לך מנוס.
ולכן, זה נורא פשוט. ראש ממשלה, נתניהו הסביר, הוא האחראי. ונכון שזה גנץ ואהוד יערי ואוהד חמו שכחת היום, וניר דבורי, וכמובן בן כספית, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור, אתה לא תצליח להוכיח שאני תומך בקטר. כי אני מטיף מ-2008 במיליון ואחד דרכים על כל פלטפורמה, שאם לא נפיל את שלטון חמאס עכשיו, יקרה פה אסון, וזה יהיה הרבה 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 יותר יקר אחר כך. אי אפשר יהיה לברוח מהעובדות האלה, והן יהפכו לדוח ועדת חקירה, כשתהיה ועדת חקירה.
אני רק השמעתי מה אמרת,
אבל
בן.
אבל אתם, בסדר, בסדר, השמעת מה אמרת.
רק השמעתי
לא,
מה אמרת, זה הכל.
100% ינון, השמעת מה אמרתי.
למה אתה מתרגש עכשיו, מזה?
אני מבקש להשמיע מה אני אומר עכשיו, בסדר? זה, זה אפשרי?
הבנתי,
אני רק רוצה,
אבל
אני רק רוצה,
אמרת מה שאמרת.
אני רק רוצה, שבשורה התחתונה אתה תזכור, הימים האלה יחלפו. גם נתניהו יחלוף. צריך לקוות...
נתניהו לא יחלוף.
נכון, אז צריך לקוות שהמדינה לא תחלוף לפניו, אבל אני אופטימי. ואתה תישאר עם ביצה היסטורית ענקית הכי מסריחה בעולם, מוכן לך לפרצוף,
כי הגנת... חבל שאתה משתמש בביטויים שאני הבאתי, חבל שאתה משתמש בזה.
אני לא, אני לא...
נתניהו לא יחלוף, נתניהו בן על מוות,
אני נשבע לך שאני לא אתרגז מזה היום, היום אני לא אתרגז מזה, היום לא.
נתניהו בן על מוות, הוא הולך להישאר פה עד בוא המשיח, וזה מה שצפוי לנו, ואתם תצטרכו להתמודד עם זה.
אני בסך הכל...
ואתם תצטרכו להתמודד.
הוא אומר לכם, מאזינים יקרים, שבשלב מסוים צריך יהיה לבחור בין נתניהו בן על מוות לבין ישראל בת על מוות. אני חושב הקטן,
נתניהו שומר ישראל.
שהמדינה הזו יותר חשובה מנתניהו. אני מתנצל על המחשבה הזו,
הוא אבי האומה.
אבל זה מה שאני חושב.
הוא אבי האומה ושומר ישראל.
יכול להיות שאני טועה. תודה. אבי האומה.
כן. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two.
טוב, בוקר טוב לכם, שעה שנייה של השני והשני, נרים קודם כל לחיים, שר בוא, בוא תרים איתנו לחיים, איפה יואב? יואב, יואב תגיע מי, יואב, יואב כהן להגיע לאולפן, יואב כהן להגיע לאולפן, תודה. נשים פה את הכיפה על הראש, ביותיי ורבותיי, היום כף דלת באלול, 17 בספטמבר, יום שנה, לביפרים לפי הלועזי למניינם, יום שנה לחיסון נסראללה למנייננו, כן? אני רוצה להגיד, זה יום שמחה לישראל, יום אסון לישמעאל, נברך ברוך השם שיהיו לנו עוד הרבה מאוד בשורות טובות, שננצח ניצחון מוחלט, ונרים עכשיו לחיים עם כל צוות התוכנית ועם בן כספית באופן וירטואלי, שהוא משתתף בלחיים למרות שקשה לו, ואני רוצה לאחל לעם ישראל הרבה בשורות טובות, שהחטופים יחזרו, שהחיילים יחזרו, כולם בשלום, בריאים ושלמים, אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן. בוקר טוב.
יפה, בוקר טוב.
איפה היינו? היינו בתוכנית, השני, תקשיב.
זה השני והשלישי,
למה השני והשני? זה דברים פשוט, תקלוט איזה אירוע. תקלוט איזה אירוע.
איזה?
של לעשות להם מבצע של מאות ואלפי ביפרים שמפוצצים אותם. כמה ביפרים היו שם? אלפים. 5,000, 3,000, 4,000, לא יודע. אלפי ביפרים להעיף להם. לחסל את נסראללה, לחסל את כל הקבינט שלהם, לא הקבינט, המתכל שלהם. תקשיב, מי היה בן אדם שהגיש את תוכנית האקטואליה הפופולרית בישראל באותה תקופה? מי זה היה? זה מה שמטריד אותי. זה, 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 זה. טוב, לגבי שדה תימן, בוא, יום, זה לישראל, אורה ושמחה. כן, שים לב, אני רוצה...
נהיה קצת קשה להזין לך, אני מודה.
זה קצת קשה, אבל זה אפשרי.
אבל זה מאתגר.
אבל זה מאתגר, אבל זה אפשרי.
דיברת מקודם על זה שאני אתפזר, לזה אני מתכוון.
כן, בדיוק.
אולי אנחנו צריכים להחליט שזה או לשיר או לדבר
אפשר ביחד? אגב ראשון, אתמול אתה הכפשת אותי, העללת עליי, אמרת שאני פגעתי באיזה איש מבוגר, שטענתי שהוא רצח את צ'רלי קירק, והוא יכול לטבוע אותי.
אפילו השוויתה אותו לקפלניסט.
השוויתי אותו, אמרתי שהוא נראה כמו קפלניסט.
זה לא בסדר?
הוא נראה כמו קפלניסט, נראה אשכנזי קרח כזה, נו, אתה יודע, מבוגר, בגיל השלישי. אוקיי, שים לב מה מתפרסם עליו, כן? האדם המבוגר שנתפס לאחר רצח צ'רלי קירק, בחשד לרצח עצור, הוא מואשם בשיבוש הליכי משפט, לאחר שהתברר כי אמר לשוטרים שרצח את קירק במטרה למנוע את לכידת הרוצח האמיתי. כמו כן, בחיפוש שערכו השוטרים בטלפון הסלולרי שלו, נמצאו תמונות של עבירות חמורות שביצע. עכשיו ביצע או ביצע, איך שאומרים את זה. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד, גם הפייק ריפורטר, שכשמם כן הם פייק, כן, התגוללו עליי שאני הכפשתי את האיש, הכפשתי את האיש המסכן. כמה אתם פתטים, אלוקים, כמה אתם פתטים. איך הכל מתפוצץ לכם בפרצוף כמו ביפרים? עכשיו, מה אני רוצה להגיד? עכשיו, שים לב לגבי מה שגליקמן פרסם אתמול, שזה נושא חשוב, הוא נושא מאוד משמעותי, אני מבקש להקשיב, אם אפשר להוציא דפים, לרשום את הדברים, בסדר? כותב כך שופר הפרקליטות אביעד גליקמן. פרשת שדה תימן ופרסום הסרטון, בתגובה שהוגשה לבגץ הערב על ידי משרד המשפטים, נכתב כי פרסום הסרטון לא גרם כל נזק לביטחון המדינה, ולא חשף מידע מסווג, וזאת בניגוד לכל הספינים המקושקשים וההזויים של ערוץ 14 ומרכיבי מכונת הרעל שהשימו את גיא פלג שפרסם את הסרטון בקשקושים ובטענות קונספירטיביות כאילו זה שהתנהג באלימות ולא הנאשמים. עוד נכתב בתגובה כי על דעת המשנה לפרקליט המדינה וגורמי החקירה השונים, הוחלט כי לא ניתן לבצע פעולות חקירה נוספות כדי לאתר את המדליף, והבדיקה בעניין זה הסתיימה. עוד ספין, הלך לזבל. עכשיו אני רוצה להודיע לגליקמן, לך, לסתיו קורנס, שקיבל את פרס העובד המצטיין של 103.
והוא גם מוזיקאי צריך לציין.
הוא גם מוזיקאי צריך לציין.
ולהקה ששרה ה-ELO.
וללהקה ששרה ה-ELO. יש אנשים שחיים בעבר, הכל בסדר. אני מעדיף לשמוע שירים של טקסטים, בוא נגיד, שכתבו סטטיק ובנאל. אבל בסדר, לא משנה. בכל מקרה, מה שאני רוצה... ואייל
גולן, כמובן. כמובן. כל אחד מנסה לי לשמוע דברים שמתאימים לו.
וגידי גוב. עכשיו, מה שרציתי להגיד הוא ולמאזינים כמובן שכותבים את הדברים.
אגב, גידי גוב כמעט לא כותב טקסטים, הוא זמר, זמר, הוא פשוט זמר.
הוא פשוט זמר, איש ששר. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד הוא, רבותיי, הצחקתם אותנו. אם אתם חושבים שהפרשה בזה הסתיימה כפי שגליקמן כותב, וזה ללך לזבל עוד ספין, כן? אתם ממש, אבל ממש, טועים. כי הסיפור לא נגמר, ואם הסגן הפצרית לא מצליח למצוא את המדליף, אנחנו נלך למי שכן נמצא את המדליף, שזה מבחינתי יכול להיות או השבק, או מלמב, או אני לא יודע מי, שימצא מי הדליף חומרים מתוך הקירה, וגרם לסערה אנטישמית הכי גדולה מאז השואה, אוקיי? אנחנו, והם אומרים שאין פגיעה, תשמע, בואו תגידו שגם השבעה באוקטובר לא פגע בביטחון המדינה, אין שום פגיעה, הכל סבבה, מה פתאום, אין שום עניין, זה לא גרם שום נזק למדינת ישראל, תגידו מה, אתם באים לעבוד עלינו, מה אתם חושבים שכולנו מפגרים, סליחה על המילה, לא פוליטיקלי קורקט, שאני משתמש בה באופן חריג, כן, מה אתם חושבים? מה אתם בלבים? לא מצא... יותר משנה הם חוקרים, והם לא מצאו מי המדליף. אין יותר מה לעשות. בקיצור, חבר'ה, הצחקתם אותנו, אני הולך להפעיל את כל הלחצים שאני יכול, על מקבלי ההחלטות, כדי להעביר את זה לגוף חקירה יותר מקצועי ויותר יעיל, שימצא מי המדליף, שגרם לאסון הזה למדינת ישראל. כי עד היום יש דוחות באום ובכל מקומות בעולם, ואומרים באולפנים בכל העולם שישראל אונסת מחבלים, שהחיילים שלנו אונסים מחבלים, שזה שקר ועלילת דם, שגיא פלג וערוץ תרעלה 12 אמרו, ואנחנו נמצא מי המדליף. תודה. בוקר טוב. שלום.
אני לא בטוח שאני רוצה לבזבז זמן על פרשת שדה תימן.
ברור שאתה לא רוצה. למה שתרצה? אכפת לך?
כי בשורה התחתונה הוגשו שם כתבי אישום חמורים מאוד, וכל מה שינון אומר באירוע הזה, כולל בושל סרטון לא נכון, אז אני לא בזבז על זה זמן. אני חושב שהמדליף לעיתון הבילד, חומרים שנגנבו מצהל, ונפסלו בצנזורה, ועדיין הודלפו לבילד, שאחר כך גם ביקש את הגלם, וגרמו נזק כבד לביטחון המדינה, הוא דווקא נתפס. עכשיו אני רוצה לחדד כמה דברים שנשארו מהשעה הקודמת, ובכל זאת, כי זה חשוב, אפילו יותר מפרשת שדה תימן. אם שמתם לב לנרטיב, הבן אדם הרי מדבר על זה שאנחנו בוורטיגו, מה שהיה לנו פה זה דבר פשוט. הביפרים זה ביבי, החיסולים המוצלחים והכל זה ביבי, כל דבר טוב שקרה במלחמה הזו זה ביבי, אבל בניגוד לתבוסתנות שלי ושל גנץ ושל אייזנקוט ושל הרצי ושל אייל זמיר ושל שר מערכת הביטחון והטייסים בוגדים וכולי, אבל השבעה באוקטובר זה לא ביבי. זה לא הוא. 17 שנה ראש ממשלה. זה פשוט האירוע. לקחת קרדיט על כל הדברים טובים שקורים, שאגב, אף אחד מהם זה לא ביבי, זה מערכת הביטחון המצוינת שלנו, ולא הייתה שום התנגדות של אף אחד אחר לניצחונות, ההפך. היה צריך לשכנע אותו להיכנס לעזה, גבי אשכנזי עשה את זה, אחרי שבריק ואופר וינטר שכנעו אותו שמסוכן, וזה בסוף, בסוף בסוף זה הנרטיב. עכשיו לגבי קטר, ויוצא שאני בעצם תמכתי בקטר, אז רק תשמעו קטן, ממש בקטנה, כאילו משהו שאתה יודע, כבר השמעתי, וזה... רגע.
שנתתם נשק לערבים, אז הוא שלח. אתם לא אומרים את המשך המשפט.
נתנו נשק לערבים. מי נותן לחמאס 30 מיליון דולר כל חודש? אתה לא מתבייש?
זה לא נשק, זה כסף.
לא, זה כסף. מה עושים עם הכסף?
מחלקים אותו 100 דולר לכל אזרח.
הבנתם? אז זה בן כספית שתמך בקטר. מה לעשות? אני לא יודע, אני באמת לא יודע. אני אומר, תשמעו, אני אומר אמיתי, אני לא יודע אם קטר היא מדינת אויב, לא מדינת אויב, אני יודע שתקפנו שם עכשיו, ממש, כאילו, עם טילים. ושהיועצים של נתניהו עובדים, זאת אומרת, לא רק שהוא מעסיק תמיד כל מיני דברים, הוא מעסיק אנשים שלא עברו את הסיווג הביטחוני של שבק. אוריך לא עבר. פלשטיין לא עבר. רק על זה צריך לקחת את הנתניהו הזה עם החליפה והפאה, ולהצניח אותו, אפילו לא לניחות בים צוריים, רק על זה. והם עובדים בכלל בקטר. את זה אני יודע. ועדיין, אני ממש רואה לנכון, בגלל שהוא כל הזמן כאילו ממשיך, לנסות להליל עליי ועל אחרים, שאנחנו, בגללנו זה חמאס, ובגללנו אנחנו זה, בסוף, אי אפשר, ממש אי אפשר, לא להקריא שוב. רק דוגמה אחת קטנה מטור מכונן, שנכתב על ידי, בנדמה לי בצוק איתן, בעוד מבצע רופס, שהוא לא רצה לעשות כלום, ובנט הכריח אותו לעשות איזה פעולה סמלית נגד המנהרות. ואני כותב, כך או אחרת, עם כל הכבוד לתמונות ניצחון, חמאס לא יוכרע בעריפת ראש אחד, כבר ערפנו ראשים לא מעטים, והמפלצת כל פעם צמחה ראשים חלופיים. חמאס יוכרע רק בהפגנת נחישות, ובפגיעה קשה בליבת העוצמה שלו, רק בהריגת חלק גדול מלוחמיו, ניטרו לזרוע הצבאית, התנגשות אמיתית עם הכוח הלוחם שלו והכרעתו. רק כך, ההיסטוריה מוכיחה פעם אחר פעם, שיש רק דרך אחת להכריע את האחים המוסלמים באשר הם, באמצעות הפעלת כוח חסרת פרופורציות. ויש עוד מיליון קטעים רק מהטור הזה, ויש עוד מיליון טורים, וינון מגל יודע את זה.
בני גנץ יודע... חזק עם הקטרים.
אתה יכול, אתה יודע, לשם שינוי פעם אחת להתאפק, פעם אחת להתאפק ולחכות כמוך.
זה לא הייתי אני.
נכון, וגם לא היה, זה גם לא היה ביבי בשבעה באוקטובר.
נכון.
זה הייתי אני.
זה היה מחליף.
הנה, בסוף
עזרת לי,
עזרת לי לסכם. עכשיו, בכל זאת, העניין הזה מוצע, אני חייב להגיד לכם, שאתמול כשהוא כינס את המסיבת תונאים הפתטית שלו, על להסביר, לנסות לתקן את מה שבשלומיאליות הנוראית שלו, הוא קלקל קודם, והוא הסביר לנו כמה מצבנו טוב. אגב, אינון, לא שמת לב שכתבתי עליך היום?
באמת?
כתבתי שבמסיבת תונאים הוא ניסה להיות אינון מגל, אבל אינון מגל לפחות מצחיק. אז, כתבתי את זה בהקשר של... אל תלך לנושא הכלכלי, כי בנושא הכלכלי אי אפשר לרמות. בנושא הכלכלי בסוף כולם נכנסים לסופר. ומה לעשות כשהם נכנסים לסופר, או משלמים בתחנת דלק, או ארנונה, או חשמל, או מים, או whatever, הם לא יכולים, במקום לתת את הכרטיס אשראי, לתת הבטחה של נתניהו. אז אל תלך לשם. אורית פרקש הכהן נותנת לנו עכשיו בטוויטר הצצה לסופר ספרטה עם כל המדדים. כל המדדים. תוצר גולמי לנפש ירד רבעונית באחוז, שנתית ב4%. תוצר עסקי ירד 1.8 רבעוני, 6.9 שנתית. צריכה ציבורית יורדת, הכל, צריכה פרטית, השקעה בנכסים קפואים, יצוא, הכל, הכל, הכל קורס,
חוץ מהבורסה שעולה עכשיו.
בפעם, כן, אבל זה, וגם על זה כתבתי, וגם על זה נאמר, אם אני זוכר נכון, נתניהו לא נבחר, בהבטחה להעלות הבורסה. הוא כן נבחר, כמו שב-2009 הוא נבחר בהבטחה להפיל את חמאס, בפעמים האחרונות הוא נבחר כשהוא ישב, עמד ליד רמי לוי וניר ברקת ובתחנת הדלק. ואת זה הוא רק מעלה. הצמיחה שלילית לנפש, פעם ראשונה בהיסטוריה שלנו שלוש פעמים ברציפות, זה אומר שרמת חיים יורדת. פעם ראשונה בהיסטוריה הורדת דירוג אשראי לישראל, פעמיים רצוף. ריבית, אנחנו משלמים מיליארדי שקלים יותר ריבית לשנה, זה למשכן את העתיד של נינים שלנו, פריצת מסגרת האשראי פעם אחר פעם, אובדן שליטה לגרעון, מקצצים כל הזמן בחינוך, בבריאות, ברווחה, גם את זה אנחנו מרגישים. אז אני רק מסיים ואומר, ספוילר, אל תלכו לנושא הכלכלי, שם השקרים לא עוזרים. תודה.
הבורסה עולה, בן, כאילו, אתה יודע, זה כאילו,
אז אתה יודע מה? אני, סליחה, אני מתחרט, הנה, אתה השפעת עליי.
קצת מחמיר.
תלך לנושא הכלכלי.
קצת מחמיר לב לראות.
לך לנושא הכלכלי.
כן, באמת, כאילו, אנחנו רק רואים כל היום שיאים, אני רואה את הכותרות, מה שנקרא, גם מלאך רע אומר אמן בעל כורחו, איך העיתונות הכלכלית צריכה להגיד שזה שיאים בהייטק, שזה שיאים כלכליים, שאנחנו, שהכלכלה הישראלית זה נס, הבורסה עולה, הבורסה הכי טובה בעולם, וכל מיני דברים. אין מה לעשות. מה, איך אתה אומר? המספרים אומרים. עכשיו המסחר נפתח לפני 9 דקות, הבורסה עולה, מה אפשר לעשות? עולה ועולה ועולה ועולה. אני רואה פה ידיעה, כמה ידיעות מעניינות, שכדאי בבוקר זה הייתי רוצה...
בבוקר זה זה יפה.
כן. קודם כל, אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, הגיע ללוות את נתניהו במשפט שלו הבוקר. נתניהו אמר בפתח משפטו, אין כלום בקטר גייט, זה קטר פייק. עוד כותרות היום מאינון ניוז בטלגרם. אחרי זכיית הסרט הפרו-פלסטיני, שר התרבות מיקי זוהר, עוצר את המימון לטקס פרסי אופיר. צריך להגיד פרסי אופיר, נכון? לא פרסי אופיר. אני לא בטוח, אבל נדמה לי. אגב, אתה יודע שהסרט הזה של... הים, כן? הים. שמעת שזכה הסרט...
לא עקבתי אתמול אחרי פרסי אופיר שר, סליחה. עם כל הכבוד, כן, אולי זה מהותי מבחינתך.
פרסי אופיר שר?
לא יודע גם מה זה הים. מה?
זה הבדיחה עכשיו שאמרת כאילו? מנסה לה לפלוט את האירוע.
שאלת אותי אם אני שמעתי, אני עניתי לך.
הבמאי, בוא אני אספר לך קטע די מזעזע, מטריד ומוזר, הבמאי, כן, הפרו-פלסטיני הזה, הוא בן דוד שלי, בן דוד ראשון.
די.
כן, שי קרמלי פולק. הוא, כן.
זה הבן של יוסי פולק, אומר שר באוזניה.
נכון. אז הוא בן דוד שלי, מה זה בן דוד? האימהות שלנו אחיות, אוקיי? והוא זכה באוסקר...
בן דוד, זה בן דוד על מלא, מה שנקרא.
בן דוד על מלא, כן. שפעם, ששנים היינו החברים הכי טובים. אני גרתי איתו והכל, כן, כאילו היינו
ממש... לא שאני יודע מי זה, אבל אני מתפעל.
לא שנה, היינו ממש אחים. הולכים כל יום לים, מכינים צהריים, עושים זה, נוסעים, גרנו, כאילו, הכל הזה. שתקלוט את האירוע, המופרע, כן? היום אנחנו שנים כבר לא
מדבר... אבא שקיע בביסט, אז מה?
מה זה?
לא, אני לא מתפרק, תשמע, המלאך החבלה שלך מפריד גם בין, לא רק בין חברים, גם בתוך משפחות, זה ידוע.
ביבי אשם.
אמרתי, אבא שלי היה ביביסט, אז זה אפילו עוד יותר מדהים, מזה שהבמאי של הים הוא בן דוד שלך.
זה נכון, זה נכון.
נכון? סבבה, הנה הסכמנו.
הנה, אוקיי. עכשיו, מה הפרסומות? מה הפרסומות? תן לבן אדם לדבר. לא נותנים, אנשים עושים רדיו.
ותן לבן אדם השני לענות.
טוב, צא לפרסומות.
עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
טוב, אז בקצרה, כי יש תכף שלנו מרועיין, אני רק לגבי הים והסרטים והזה מזכיר, בשמאל, בוא נאמר, בכל העולם, האומנים, המשוררים, הבמאים, זה בדרך כלל, יש נטייה לשמאל, אין מה לעשות. זה נתון, אני מציע לאנשי הימין להתחיל לעשות אומנות, אז אולי זה ישתנה.
אני אומן.
בספרטה, אני מזכיר, לא היו שמאלנים.
אני אומן.
גם לא הייתה קולנוע, גם לא הייתה אומנות, היה רק נשק מגיל 7, וספרטה נכחדה. אתונה פורחת, ולסיום, שניים קצרים, אחד מ-2006.
אני דוגל קודם כל בהפסקת עברת שקל אחד לממשלת החמאס.
דוגל בעברת, הפסקת עברת שקל אחד לממשלת החמאס, והוא אמר את זה 1,000 פעמים אגב, וזה האחרון מ-2019.
במשך עשור אתה נמנע מלתת לצבא את הפקודה.
קודם כל עשינו הרבה בעזה, אבל אנחנו לא עשינו דבר אחד. לא כבשנו אותה, כי היינו צריכים לקחת אותה, ואז או להחזיק בה, ולקחת עוד 2 מיליון פלסטינים תחת רשותנו, או לתת את זה למישהו. אני שוחחתי עם מנהיגים ערבים רבים על האפשרות, שזה בדיוק מה שנעשה. אף אחד לא התנדב להמשיך. אף אחד לא הלך לסיפה.
ולא ידעת את זה לפני עשור?
סליחה?
לא ידעת את זה לפני עשור כשהבטחת להפיל את שלטון החמאס?
בוא נגיד שקיוויתי שימצא גם מישהו שיקח אותו, אבל...
הוא קיווה, זה נמשך ונמשך, אבל הבנתם את הפרציפ. זהו, תגיד שלום לאבידה בחר אם אתה רוצה.
שלום אבידה בחר.
שלום אינון, שלום בן.
מה המצב?
בסדר גמור, מצוין.
נו, מה אתה אומר על מצבנו?
מצבנו לא טוב.
למה?
לא שינינו את הדיסקט. אנחנו עדיין נמצאים באותו דיסקט של... מה שנקרא להרוס בתוך הרצועה, ולא שאני נגד, אבל אני חושב שהאסטרטגיה היא לא באמת לקח להם את היכולות. כרגע אנחנו אוקיי, נהרוס את עזה, ניקח להם טיפה את היכולות, אבל היחידה שאנחנו לא לוקחים להם את הכוונה להרוג אותך. בסוף בעזה יש שם 1,000,000 רוצחים. זה לא אחד ולא שתיים, כולם חמאס, כולם חלק מהחמאס, מהתשתית של החמאס.
2 מיליון.
כולם בסוף 2 מיליון אנשים בתוך הרצועה הזאת, שרוצים שאתה לא תתקיים. ולכן אני חושב שביום שאנחנו נבין את הדבר הזה, אנחנו נתחיל להבין שאת הערבים מעניין אותו רק הטריטוריה, ונתחיל לחתוק את הרצועה מהצפון, ממחסום ארז, נתחיל להעביר את הגבול, בעצם להעביר את הגבול ולספח את השטח. זה לא אומר רק להרוס ולהשאיר אותם שם, לא, לא. להעביר את הגבול, להגיד מי עכשיו זה שלנו, ומעכשיו בוא נראה אם החטופים לא חוזרים. כי אני אומר לך שביום שאנחנו נעשה שינוי דרמטי, ונתחיל לקחת שטח, אתה תראה שהערבי יחזיר לך את החטופים לבד. לא תצטרך להביא אותם. והדבר הזה, עדיין לא הבנו אותו. כי אנחנו כרגע נמצאים
בשלב... אתה רוצה להגיד לי שמחיקת כל הכפרים וכל הערים בעזה, וחיסול עשרות אלפי אנשים, ובעזרת השם הגליה שלהם החוצה שתתחיל בעזרת השם בקרוב, אני מקווה, לא יפתור את הבעיה?
אם לא יהיה שם בן אדם אחד, ובית אחד ודקל אחד, אתה צודק. אבל אם יישאר שם שני אנשים, הלך עליך. בעצם אתה צריך להגיד שהטריטוריה הזאת היא כבר לא פלסטינאית, היא טריטוריה שלנו. ועכשיו בוא נתחיל להעביר את הגדר, וכן להגלות אותם, אין לי בעיה עם הדבר הזה. ואני אומר לך שאסור לנו בעצם להימצא במצב שיש שם אנשים ברצועת עזה, בכלל. אם אנחנו רוצים לשקם את האזור, לשקם את המדינה, כי המדינה שלנו כרגע היא מדינה פצועה ברמות הכי גבוהות שיש, אתם הייתם בבית חולים, אתם יודעים בדיוק מה קורה שם, אז יש שם בעצם עשרות אלפים פצועים בגוף, מאות אלפים פצועים בנפש, יש לנו כאן משימת חיים באמת אמיתית, מה שנקרא להעיף אותם לאן שהוא, ולקחת את הגבול לים התיכון ולמצרים, ושאנחנו נהיה בסוף שכנים של מדינות ריבוניות בלבד. וכשהדבר הזה יקרה, אני אתן גם מה שנקרא עתיד לנינים שלך.
אבידה, אני לא יכול להתווכח איתך, כן, אני יכול להתווכח איתך, אבל אני לא יכול, אתה יודע, לכעוס על הדעה שלך, כי אתה עברת, בניגוד לעינון ולי ולעוד רבים, את התופת על בשרך ועל בני משפחתך וכו'. אבל אני חושב שיעברו כמה שנים, ואני מקווה שפצעים קצת יגלידו ודם קצת יתקרר, ואתה תבין שאם ננטוש לרגע את הביבי לא ביבי, שאין מנהיג בישראל, גם אם מחר זה יהיה מאיר כהנא יקום לתחייה, שיכול לקחת 2 מיליון איש ולהוציא אותם מרצועת עזה, זה פשוט לא נמצא בפורמט, זה לא נמצא בכלים, צריך, יש פה, אפילו טראמפ, בסוף יאבד את הסבלנות שלו, זאת אומרת, גם עכשיו הם אומרים, תעשו אבל מהר, ואי אפשר לעשות דברים כאלה.
לא, אפשר לעשות דברים כאלה, אני יכול להגיד לך דבר יותר קשה טיפה, כי אני אומר לך שכרגע אנחנו נמצאים במצב, שאנחנו הצבא, עם ישראל, מסוגלים מחר לבוא ל-400 אמהות ולהודיע להם שהבן שלהם נפל, ובעצם אני לא מסוגל להעיף אותם החוצה מהרצועה. זאת אומרת, אני מעדיף להכניס חיילים לתוך העיר עזה במקום לקטוש אותם מהאוויר. אז יש לנו חמלה לאויב גדולה מהחמלה לעצמך.
לא, מהאוויר לא יקטוש אותם, בואו, הם במנהרות, אי אפשר לקטוש אותם מהאוויר.
אין בעיה, אתה הורס את הכל, מה אתה עושה היום? אתה נגע במנהרות היום? אתה כרגע הורס את עזה מלמעלה, אחרי שעזה לא תהיה למעלה, שום דבר, אתה תתחיל לטפל במנהרות.
רגע, אתה נגד הפעולה עכשיו בעזה?
אני חושב שזה לא, בלי שינוי אסטרטגיה. כרגע אתה הורס להם את היכולות, מה אתה עושה כרגע? אני חושב שכרגע, באפס אסטרטגיה, אלוואי וביבי היה אומר לנו לאן הולכים. אני לא יודע לאן הולכים. אם הוא היה אומר לי לאן אני הולך, אני בכלל אולי הייתי תומך בו. אבל כרגע הוא לא אומר לי שום דבר. ואם הוא לא אומר לי שום דבר, אני אומר לך שכרגע הפעולה הזאת היא עוד פעולה כמו ארס חן יונס, כמו ארס עזה וכמו ארס בית לאיה. זה אותו דבר. אנחנו עושים מאותו דבר, מצפים לדבר אחר. זה אני לא מבין למה.
אוקיי, אז מה אתה, לא הבנתי. בוא תגיד לנו מה אתה, אתה עכשיו ראש ממשלה, מה אתה עושה?
אני?
כן.
הייתי אומר ככה, מודיע לכולם, לעולם. ככה, מודיע לעולם ולנו, בסדר? שאני מחר בשעה 12 בצהריים, החטופים לא בארץ, אני לא הולך להביא אותם דרך אגב, הם יבואו לבד, בסדר? אני משמיד את הכל מהאוויר, תקשיב טוב. והמטרה שלי בסוף שאין בן אדם אחד בעזה, אין בית אחד.
מה, 2 מיליון משמיד, הורג 2 מיליון.
כן, דוחף בכל הכוח. בוא, אני מכיר.
הורג 2 מיליון איש.
ברור, אני אומר לך שאם הם יארגו אותנו פה 10 מיליון בישראל, את אף אחד בעולם זה לא יעניין. אני אומר לך שאם נעיף אותם, גם את אף אחד לא מעניין.
אני חייב להגיד לך, קודם כל, הדעה שלך, אתה יודע, זה כאילו הדבר הכי קיצוני שאני שמעתי, אני שואל את עצמי כמה אנשים בבארי שותפים לדעה הזו היום, ואני חייב להגיד לך שאני לא, לגמרי לא מתחבר לזה שאם יארגו 10 מיליון איש בישראל, העולם לא יתרגש, כי הרגו בישראל 1200 איש בשבעה באוקטובר, והעולם מאוד התרגש, וכל המנהיגים, אפילו מקרו, כולם הגיעו לפה פיזית, וביידן הגיע לפה כמה ימים אחרי הטבח, הביא איתו שתי נוסעות מטוסים. היינו אז בשיא השיאים של בוא נאמר, פופולריות, הלוואי שזה לא היה קורה, וזה לא, פשוט זה לא כמו שאתה מציג, לא כולם אנטישמים, לא כולם רוצים שנמות, מה שאני רוצה להגיד לך במילה אחת, העולם זה לא שחור לבן כמו שאתה מציג אותו.
אז אני אומר לך שאני כדי להתקיים, כדי לחיות, אני לא יודע לחיות באפור. אני יודע לחיות בכן לא שחור לבן, בדברים מוגדרים, תגיד לי ברחל ביתך הקטנה מה המשמעויות. ואם אתה אומר לי מה המשמעות, אני אומר לך אני איתך או לא איתך. אני אומר לך שבעזה יש 2 מיליון איש, שאני אומר לך שכולם מעורבים עד האחרון בהם, הילד שיוולד שם מחר הוא יהיה מחבל, הוא לא יהיה שם שוחר שלום גדול. הוא יהיה שם לא ציוני בטוח. אז אני אומר לך שאתה בסוף אומר, אתה דוחה את הקץ, ואתה אומר לעצמך בראש, דרך אגב, רוב האנשים בעם הם כאלה. הם אומרים, תקשיב, אם היה לי כפתור, הייתי לוחץ עליו ומעלים את המקום הזה, אבל מאחורה בראש, אתה אומר, אני לא יכול. הלא יכול הזה מסרס אותך. אתה בעצם נמצא במצב שאתה כאילו תקוע, כאילו נגזר עלינו לחיות לידם, ואני מבין שאם נגזר עליי לחיות לידם, המשמעות היא שהשביל אוקטובר הבא הוא מעבר לסיבוב. אני רואה את זה קורה. אני ממש רואה את זה קורה. דרך אגב, גם ביהודה בשומרון אני רואה את זה קורה. אני מאחל באמת לכולנו שבסוף ישראל תהיה מדינה ריבונית עם 4 מדינות ריבוניות מסביבה, שזה מצרים, לבנון, סוריה וירדן בלבד, ובעצם שתי הקני צרעות האלה, שנקרא עוטף עזה, עזה עצמה, וכל אזור יהודה ושומרון, בעצם יהלמו לנו.
ומה עם ערביי ישראל?
אתה יודע מה הבעיה של הימין? שהוא לא יודע לתעדף אירועים. עזוב את ערביי ישראל. ערביי ישראל, אני חושב שיש לנו הזדמנות גדולה איתם. עזוב את ערביי ישראל. הימין בסוף אומר, אני רוצה גם וגם וגם. ויש חוק בחקלאות שאומר, תפסת מרובה לא תפסת. אתה רוצה מכונה שגם תקצור, גם תמיין, וגם זה, אין כזה דבר. או שהיא קוצרת, או שהיא איזה. ולכן אני אומר לך, אל תגיד לי גם וגם וגם. בוא נתעדף עכשיו דבר אחד. נגיד, חבר'ה, רצועת עזה נעלמת, עכשיו בוא נראה מה עושים איתם. הבעיה שאף אחד בישראל לא מוכן להגיד את זה. כולם מתחבים מאחורה, לא, אולי שם כמה צדיקים בסדום, אין שם צדיקים
לא,
בסדום.
לא, מה זה לא מסוגלים להגיד? יש הרבה אנשים שאולי חושבים ככה, יש הרבה אנשים, תראה במחנה שלך מה שנקרא. המחנה הוא להפסיק את המלחמה, ואתה יודע, להתקפל.
אבל לא בגלל המלחמה. המחנה שלי אומר, אני לא מבין באסטרטגיה לאן הולכים.
לא, זה לא שהוא לא מבין לאן, לא, זה לא הסיפור.
אתה יכול להגיד לי, אינון, תגיד לאן הולכים.
הולכים להכרעת חמאס.
מה זה הכרעת? כמו ניצחון מוחלט?
הולכים לזה שאם אנחנו נכריע את רצועת עזה, כן, הם בעצמם יודעים שהם ייפלו. זה נגמר, הם כולם יהיו פליטים, לא יהיה להם לאן לחזור, לא יהיה להם בתים, הם ירצו לצאת, חצי מהם לפחות רוצים לצאת, בעזרת השם שיהיה להם לאיפה לצאת. האירוע ישתנה, ואתה רואה שלא מפסיקים, ולהמשיך את הלחץ. מלחמה זה מי נשבע ראשון, ואנחנו צריכים להיות חזקים, ולהמשיך ללחוץ, ולהמשיך להילחם. זה האירוע.
אז אני אומר לך שכרגע עם מלחמה זה מי נשבע ראשון, מי שמתעסק באדמה, יש לו בעצם זמן, מה שנקרא לדורות, ומי שמתעסק בחיים, זה אני ואתה, רוצים לחיות 80 שנה כמו שצריך. אז לכן אני אומר לך שאם זה...
בוא, אני רוצה 90.
אין בעיה, תקבל גם 90.
תודה.
אבל בסוף צריך להבין שבאנו פה, מה שנקרא, אנחנו מקדשים את החיים. למרות שטיפה בישראל צריך גם להבין, זה לא בטוח שגם הקידוש החיים הוא נשאר כקדושה.
דוד, אתה שומע, אני, כאילו, נדעתי לכם קצת להתווכח, כי זה מגניב, על השוליים הימניים שניכם.
יצאתי פה שמאל קיצוני.
כן, אני מאחל בהצלחה שני הצדדים, אבל אני רק רוצה לציין פה בשלב הזה, ומעניינת אותי דעתך, שעוד לא נאמרה בשיחה הזו מילה בשם החטופים, ואני מבין ממך, אבידה, שבעצם העיקרון המכונן שלך עכשיו, אנחנו צריכים להעיף מפה את כל הפלסטינים, מאז אבידה ושומרון, השאלה היא, אתה מודע לזה שאתה ויתרת על 20 מהאחים והאחיות שלנו, והם ימותו, זה אין שום סיכוי בעולם שבתפיסה הזו אפשר יהיה להחזיר אפילו חטופים.
לא, רגע, אני לא ויתרתי, אם תשאלתי עכשיו דעתי על החטופים, אני אגיד לך דבר כזה. כרגע בהיעדר אסטרטגיה, אפס אסטרטגיה מדינית, אנחנו לא יודעים לאן אנחנו הולכים, תפסיק את המלחמה מחר. בסדר? תקשיב. אתה לא יודע לאן אתה הולך, אז זה לא משנה. תפסיק, תביא כל חטוף שאתה יכול הביתה, חי או מת.
זה או להשמיד 2 מיליון או להפסיק את המלחמה, זה מה שאתה אומר.
לא, אם אתה אומר לי שאני מפסיד, שאני בעצם מעלים את הרצועה, המשמעות שאני נותן עתיד לך, לנינך, לכל חייך. אם אני מביא את החטופים חזרה לארץ, זה אומר שאין לי אסטרטגיה כזאת, והערבי נשאר בעזה, ובעצם אני רוצה עכשיו להציל את המקסימום חטופים שאני יכול להחזיר.
אי אפשר להשמיד 2 מיליון אנשים עכשיו, נו בוא נהיה ריאלים.
דיינו, מה?
מה אי אפשר עכשיו להשמיד 2 מיליון אנשים?
להשמיד או להעיף מפה, זה אופציה.
אני לא, כאילו...
אני לא אומר להשמיד, אני אומר להגלות אותם. אתה יכול להגלות אותם?
זה כן, זה כן.
אז מה הבעיה?
אז עובדים על זה. אז עובדים על זה.
איפה עובדים? אתה ראית את האוניות עומדות? אני לא ראיתי את האוניות עומדות.
עובדים על מדינות שיקלטו אותן.
אז אני אומר לך שהמדינות מחכות בלבד שישראל תגיד שהיא גם רצינית. כי המדינות לא יקחו אותם.
ישראל רצינית מאוד, ורוצים להגלות אותם.
ישראל לא אומרת את זה. אני אומר לך שאם ישראל הייתה אומרת שהם, אם מחר החטופים לא פה, הם משונים את הרצועה, תראה את המדינות העולם, לא ייתנו לדבר כזה לקרות.
ראית את התוכנית של טראמפ, התפרסם לפני איזה שבועיים, התוכנית של טראמפ עם דרמר שם, ישבו, כל אחד מקבל 5,000 דולר, הולכים,
ריביירה,
ופה שם, יש איזה תוכניות.
בואו נקבע שאם כל זה קורה, שלושתנו, ינון ואבידה ואני, נשב במסעדת דגים בחוף עזה בריביירה, ונשתה לחיים.
מה שאני לא מבין, למה רק השוטרים מקבלים שכונה על החוף של עזה, ואין למילואים ולקציני צבא. מה עם חבר? למה חבר לא פותח שכונה? למה רק בן גביר דואג לשוטרים?
בן, אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק לחשוב שנגזר לנו לחיות איתם. לא נגזר לנו שום דבר. נגזר לנו כל דבר שבעצם אנחנו בוחרים בו.
צודק.
אני קצת, אז אבידה, אני חולק עליך כי נגזר עלינו, ואני רק רוצה להגיד לך דבר אחד בקשר למה שאמרת. אין סכנה של עוד 7 באוקטובר. 7 באוקטובר היה צירוף של 1,001 דברים, וזה קרה לנו פעמיים כל 50 שנה. חמאס, בוא נאמר, 20 שנה הקרובות, גם לא יהיה פה ראש ממשלה שיאפשר למישהו שם להרים ראש. בקטע הזה אני רגוע. לגבי תפיסת העולם שלך, תשמע, זה מעניין. בסוף אתה אומר את האמת. הבעיה היא שאתה שוכח שאנחנו מוקפים בעולם. זאת הבעיה.
בן, אתה נמצא עדיין בשישי באוקטובר, אני הייתי שם. חשבתי שאני אחבק אותם, יואב אותם, הם לא רוצו להרוג אותי. חשיב, הם רוצים להרוג אותי. תאמין לי שהבן שלי ואשתי, הם כבר לא מצלמים, הם לא רעבים, הם גם לא צריכים סיוע.
לכן אני לא מתווכח איתך.
בעצם הדבר הכי טוב שיש בעולם. אתה שילמת את המחיר. אתה שילמת את המחיר. אז אני אומר שבן אדם שמת, הוא לא רלוונטי במגרש. ולכן אני אומר לך, כדאי שהוא לא יהיה שם, כי כל עוד הוא יהיה שם, הוא ירצה לרצוח אותך. ובסוף, מי שמתעסק באדמה, יש לו גם זמן לטפל בזה שנים בדורות.
אבידה בחר, תודה שדיברת איתנו.
תודה אבידה, רק בריאות.
פרסומות צער? פרסומות, תודה.
עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1-2 עיין.
מה?
לא שמעת?
מי? מה?
שפי הוא לוחם גבעתי, השתחרר לפני 4 ימים, ויומיים אחרי זה כבר התחתן עם מעיין, והוא הבן דוד של אחד המאזינים הכי אדוקים שלנו, שביקש ממני עכשיו לברך אותם לחתונה, זה מזל טוב.
מזל טוב, מזל טוב. ונתפלל
לשלומם של לוחמנו.
בוא נשמע את הרב זרביב, אחד מהגיבורים שמחזק כל הזמן את רוח החיילים, מה הוא אמר אתמול.
אתה לאט לאט רוצה פשוט להפוך אותנו לבית מדרש.
כן, בבקשה.
יצאתי הביתה לפריט של הנכד, ואז אני שומע ברקע החלשות, מחלישים. יש הרבה אנשים שהם מתמודדים עם פוסט טראומה, ויש הרבה נופלים, ויש חבר'ה, אנחנו במלחמה. במלחמה יש מחירים למלחמה, וכל הקמפיין הזה זה להחליש אותנו בפנים. אנחנו יודעים שמשימת חיינו, כמו שאמר הרמטכ"ל, משימת הדור שלנו זה הכרעת והשמדת החמאס, ואנחנו נחושים לבצע את ההשמדה הזאת ואת ההכרעה הזאת. אין פה בפנים חולשה, אין פה חולשה, אין פה שום דבר. יש פה רק רצון לנצח. ואנחנו פה, מתוך העיר עזה, עד הסוף, עד הניצחון, עד ההתיישבות. שנה טובה.
תגיד לו רק, אני לא יודע מי זה, שאני שמח בשמחתו. לא.
הרב זרביב, אתה לא יודע מי זה?
לא, אני מכיר את המונח זרביב, זה כנראה על שמו, אבל אני...
אז אתה לא מחובר למלחמה הזאת.
לא, לא, אני... יש מלחמה?
זה אשכרה,
אם אתה לא יודע... אבל אם בקיצור... אתה לא יודע,
זה מפעיל ה-D9 הכי חזק בצהל.
אז אני אמרתי, זה כנראה המונח הזרביב, זה על שמו, אני לא עוקב אחרי זה, אני לא צופה בפטריוטים, אבל רק תגיד לו שאם החלש... מזל! שהוא לא, באמת אין לו זמן לפתוח ערוץ 14 ושם חונת הרב, לראות מה עושים לרמטכ"ל כל הזמן. אפרופו החלשה. אז, בגדול, לא, לא, תצפה בהזדמנות.
טוב, אוקיי, פרסומות.
זהו.
כן, אתה יודע מה?
מה, מה? תודה.
אין פרסומות? שר, אין פרסומות? איזה קטע? שלמו
לנו.
טוב, אתה יודע מה? בסדר, ניצלנו, אין פרסומות. תקשיב, דניאל זמיר, שהוא יוצר מכונן, הוציא שיר. לשיר הזה קוראים תקשורת. כן, אני מבקש שתקשיב לו, אני רוצה שתקשיב למילים, אני רוצה שתפנים אותם, אני רוצה שזה. דניאל זמיר, כן, הוא סקסופוניסט מכונן, כותב מילים, כותב שירים, אני מבקש להקשיב למילים, לרשום אותם, לא להתעקע בעצים, בבקשה, הנה השיר, תקשורת, תודה.
ראש הממשלה נצפה היום מסדר את גבותיו במזנון הכנסת.
אומר זאת כך, יונית, המצב לא טוב ולא הולך להיות יותר טוב. כבר עכשיו ניתן לקבוע בבירור שאי אפשר לקבוע בוודאות, אבל בכל מקרה אנחנו עומדים מאחורי
התקשורת. התקשורת, היא תקשור לחתרים, אם תיתן לה סיפורים, אם תמכור את מה שהאמנת בו, היא תעשה אותך גיבור. תעלל אותך ואז תזרוק לעזאזל כותרת לא קשורה שרק יצא מההקשר האמת לא חשובה כסף ואגו דווקא כן התקשורת אם תמצוצת זה שלה הייתם הוא שחר שלך אל תחשור שהיא נמצאת בכיס שלך בסוף היא תפורר אותך תהלל אותך ואז תזרוק לעזאזל כותרת לא קשורה שרק יצא מההקשר האמת לא חשובה כסף ואגו דווקא כן לא רוצים יותר לשמוע אכלתם את הראש 23 לא רוצים יותר לראות פרצופים אומרים דעות וסופים את הלב התקשורת כל היום תעמולה כמה רעל מפיצה הטייקונים הם החברים שלה יש לה מטרה ברורה אתה צריך לחשוב כמוה או אחרת אתה לא במחנה הנאור והנכון היא קובעת את הטון כן היא יודעת את הכל לא רוצים יותר לשמוע אכלתם את הראש 23 מניפולציה, הסתה, מהנדסים ותודעה משגים את כל העם על עצמם איך הם עפים והם אף פעם לא טועים
יש סיכוי שיש סיכוי שאין עסקה יישארו איתנו כדי שהמפרסמים לא יברחו
לא רוצים יותר לשמוע אכלתם את הראש 23
אוקיי
רק שירשם, זה לא היה שיר עכשיו, זה היה חלק מהוויכוח שלנו, ואני גם מתחיל להביא שירים בסגנון הזה. זה לא מצחיק, גם תגיד לאידיוט הזה שהוא אידיוט. בספרטה אגב גם לא הייתה תקשורת, ולכן גם אין ספרטה.
אנחנו לא ספרטה, אנחנו סופר ספרטה.
בדיוק.
הבורסה עולה. נגיד תודה לשר פלסטר ויואב כהן, האורחים והמפיקים, לסתיו קורנס וטל אשל, אגב, סיפרתי לך שסתיו קיבל פרס? לא בטוח.
קורנס?
כן. אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, תודה גם לכם ברדיו כל רגע. תודה לאופיר קולר, קלרה זרצקי.
אינטליגנציה בסיסית, ניקוד.
בדיוק, אין לי אינטליגנציה, אני שטיפש, לא מבין כלום.
לא, טיפש אתה לא.
אהבל. גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו, אנחנו היינו אנחנו, אתם הייתם אתם, היום הם רביעים, אחר יום חמישי, אחריו שישי ואחריו שבת, שתהיה לכם גוטשאפס, גוטשאפס,
שנה טובה גם, שנה טובה,
חג שמח, שנה טובה,
לדעתי אנחנו לא נספיק להגיד,
ביי, להתראות, ביי.